בספר יהושע לפרק ה'. אנחנו פעם שעברה ראינו את הנס הגדול, את הניסים הגדולים שהראו לאבותינו ביום י' בניסן, את מעבר הירדן ואת זה שהלכו לגלגל, כמו שקראנו בשבת, עלה גריזים והר לרבל, פרשת כי תבוא, על השבועות והכללות והברכות שעברו וחזרו לגלגל. ולאחר שעם ישראל ראו את כל הניסים האלה, רואה את הישועות, וכמו שהסברנו שעברה פעם שעברה, שכל העברת הירדן, הנס של העברת הירדן, היה רק בשביל לגדל את שמו של יהושע. כי הם יכלו להרדרים קצת, לעבור את ים המלח, ולעבור בלי שום דבר, בלי שיקרה הירדן ובלי כלום. כל המטרה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל לרומם ולהכיר את כוחו של יהושע, גם בעיני הגויים וגם בעיני עם ישראל. כי עם ישראל היו שבורים ורצוצים אחרי פליטתו של משה רבנו. זה היה בשבילהם דבר נורא ואיוב, שמשה רבנו הלך מן העולם, ובדיוק עכשיו נכנסים פה למלחמות קשות, לכבוש את ארץ כנען, והיה להם פחד. אז הקדוש ברוך הוא צריך לחזק את רוחם ולרומם את נפשם, על ידי זה שעשה להם את הניסים האלה. וכמו שאנחנו מתחילים את הפרק, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי, בעבר הירדן, ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם בני ים סוף ובני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם ולא היה בהם כוח עוד לבני ישראל. נמס לבבם, כבר זהו, הם הבינו שזהו זה. וגם עם ישראל קיבלו כוחות, ותכף נראה במה אני מתכוון. מיד אחר מכן בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? אחר שעם ישראל עברו את הירדן. הרי כידוע, כשאדם עושה ברית מילה, הוא נחלש. זה מה שהיה מאת ששכם. ועם ישראל עכשיו הולכים להילחם. האם זה הזמן המתאים לעשות ברית? אדרבה, אני הייתי אומר, זה הזמן הכי לא מתאים. 40 שנה לא עשיתם, עכשיו תעשו. ערב מלחמות. אני הייתי אומר, יהושע, תשמע ידידי היקר, כבוד הרב, חכה 14 שנה, נגבור את המלחמות, ננוח, נתחיל לעשות בריתות. עכשיו אתה נותן את הדבר הכי לא מתאים. לכן יהושע לא יכל לצוות אותם על הברית לפני שעברו את הירדן. כי זו התשובה שיונים לו. אבל אחר שעברו את הירדן, וראו את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם, את הנפלאות, נכנסה בהם האמונה, וכוחו של הקדוש ברוך הוא, נכנסה בהם האמונה, הביטחון, במעשיו של יהושע. כל מילה שאמר להם הם לא התווכחו יותר. הם ראו מי זה יהושע. הם גילו שכמו שהשם אמר, מה שהיה משה יהיה מיהושע. לכן בעת ההיא, מה זה בעת ההיא? אחר שעברו את הירדן. אחרי שכל מלכי מזרח ומערב, כמו שכתוב פה, פחדו מהם, ויצא שמעם של עם ישראל, עכשיו יכשרה האדמה לבלכת ולקש לעשות ברית. לכן התורה, הנביא מדגיש גו בעת ההיא. אמר השם על יהושע, מה הוא אמר לו? עשה לך חרבות צורים, ומול שוב מול את בני ישראל שנית. דרך אגב, מאמר המוסגר, המדרש, יש מדרש שאומר, פה כתוב חרבות צורים בלי וב. המילה צורים בלי וב. אז המדרש אומר, על דרך הרמז, אל תקרא צורים אלא צרים, שבזכות מילה יחרבו הצרים. חרבות צורים, הצרים. החורבן של הצרים, של כל הגויים שבאים לצור על עם ישראל, החורבן שלהם יבוא על ידי צורים, על ידי ברית המילה. בכל אופן, בעת ההיא אמר השם, חרבות צורים ושוב בוא לבני ישראל שנית. עכשיו, פסוק הזה צריך הרבה הבנה. דבר ראשון, כל אחד יודע שאנחנו עושים ברית איך? עושים ברית עם מה? עם סכין. פתאום, סדנלי, עושים פה ברית עם... עושים פה ברית עם מה? עם אבן, עם צורים. לא קרה. מה זה ושוב מול בני ישראל שנית? שוב מול בני ישראל שנית. מה זה שוב? כל אחד יודע שברית עושים פעם אחת לבן אדם, לא עושים לו פעמיים. ומה זה מול ישראל? טוב, אז נתחיל לאט לאט. עם ישראל עכשיו נמצאים באיזה תאריך? כידוע, אנחנו נמצאים היום בי' בניסן ועברו את הירדן. בי' בניסן זה 4 ימים לפני פסח. עם ישראל הולכים עכשיו להקריב את קורבן פסח. עם ישראל הולכים להקריב עכשיו את קורבן פסח. לאחר שיותר מ-38 שנים לא הקריבו. כידוע, עם ישראל הקריבו את הקורבן פסח הקודם במצרים, פעם שנייה בשנה השנית, ויותר לא הקריבו קורבן פסח. חז"ל שואלים מדוע. האמת, התשובה כתובה בתורה. התשובה כתובה בתורה. כתוב מפורש בתורה, בפרשת בו, שם כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותם על קורבן פסח, הקדוש ברוך הוא אומר להם, שאת הקורבן הזה צריכים לעשות, מתי? כשאתם תיכנסו לארץ. זאת אומרת, לא נצטווינו על הקרבה, על הקרבה של הקורבן בחוץ לארץ. דהיינו לפני שנכנסים לארץ. כך הדעה אחת בתנאים אומרת. כי כך כתוב. והיה כי תבוא אל הארץ אשר ייתן השם לכם, השם לכם, כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. זאת אומרת שהמצווה של קורבן פסח נצטוו רק לאחר כניסה לארץ. אז השאלה עכשיו לא למה 40 שנה לא הקריבו, השאלה למה בשנה השנייה כן הקריבו. עכשיו, בפרשת פסח שני, בחומש במדבר, אז רש"י אומר, שפרשת בעלותך, שנקרא והקורבן, קורבן פסח, פרשת בעלותך, אז כתוב ברש"י, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, אומר רש"י, אז רש"י אומר ככה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה של יציאת מצרים בחודש הראשון לאמור, אומר רש"י בחודש הראשון, שואל רש"י, הרי חומש במדבר מתחיל בתאריך יותר מוקדם מהתאריך הזה, כי פה אתה מדבר בשנה השנית בחודש הראשון, ופה כתוב, וידבר השם אל משה במדבר בחודש השני בשנה השנית, באחד לחודש השני, אז חומש במדבר מתחיל באייר, שזה החודש השני, ופה בעלותך, שזה אמצע חומש במדבר, מדברים על החודש הראשון. ולכאורה, לפי הסדר, היה צריך להיות פרשת פסח שני, להיכתב פה, בתחילת חומש במדבר. למה נדחתה לפרשת בעלותך? ככה שואלים חז"ל ורש"י מביא אותם. אומר רש"י, למדת שאין סדר מוקדם מאוחר בתורה. בסדר, אבל למה לא פתח בזו? בלי שגנותם של ישראל, שכל 40 שנה היו במדבר, ולא הקריבו לפסח זה. גנותם של ישראל. לכאורה, למה גנותם? הרי אנחנו אומרים פה, שהקדוש ברוך הוא אמר להם, כמו שקראנו מפורש, פסוק מפורש בפרשת בו, שהקדוש ברוך הוא אמר, וכתבו על הארץ, והיה כתבו על הארץ, ונתן לכם, והיה, הנה, פרק י"ב, פסוק כ"ה, והיה, כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. הציווי היה בכניסה לארץ, ופה לא נכנסו לארץ, אז למה גנותם של ישראל? התשובה היא, רבותיי, תמונה פה ככה. כשעם ישראל היו בשנה השנית, הם מצידם רוצים להקים קורבן פסח. הם רוצים להיכנס לארץ. פסח של השנה השנייה היה לפני חטא העגל. לפני חטא המרגלים, לפני הכל. עם ישראל אמרו, תשמע, רוצים להיכנס לארץ. סליחה, זה היה אחרי חטא המרגלים, אבל לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל, לפני חטא המרגלים. שנה שנית, הרי העגל היה מיד, אבל זה היה עדיין לא נגזרה לגזרה של 40 שנה, זה היה לפני המרגלים. עם ישראל מצידה מוכנים להיכנס מארץ right away, להיכנס עכשיו לארץ. מה קרה? שאמר רגע, תעצרו. אני רוצה לבנות משכן, וכלים, ואז תיכנסו לארץ. זאת אומרת שבשנה השנית, אנחנו לא נכנסנו לארץ, זה לא היה באשמתנו. מצידנו היינו מוכנים להיכנס לארץ, אלא היה עיכוב מהקדוש ברוך הוא לא להיכנס לארץ. כיוון שזה היה עיכוב, לא תלוי באחריותנו, הקדוש ברוך הוא אמר, תעשו פסח. אבל לאחר השנה הזאת, שחטאו בחטא המרגלים, ונגזר עליהם 40 שנה להיות במדבר, יוצא עכשיו, למה אנחנו לא נכנסים לארץ? זה באשמתנו. יוצא שלמה יש דילי בהקרבת הקורבן, נכון הקורבן הוא בארץ, אבל מי גרם לזה שאתם לא תהיו בארץ ותקריבו את הקורבן?
זה מה שרש"י אומר, בגנותם של ישראל, הכתוב מדבר. הגנות זה לא שהקריבו קורבן. הגנות שהיו במצב שלא יכולים להקריב את הקורבן. מצידם. למה? בגלל שחטאו בחטא המרגלים, ולא ניתן להם את האפשרות להיכנס לארץ בגלל מעשיהם. ולכן זה גנותם של ישראל. בכל אופן, זה הפירוש למה לא הקריבו קורבן פסח. אבל חז"ל אמרו אותם. כי הם היו ערלים. כי לא מלו. כמו שכתוב פה אצלנו, בפסוק, הנה, פסוק ג' ויעש לו יהושע חרבות צורים, ויעמל בני ישראל לגבעת הערלות, וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים, הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר, בצאתם ממצרים. כי מולים כל העם היוצאים ממצרים, היולדים במדבר, בצאתם לא מלו. למה לא מלו? למה מלו? אומרת הגמרא, למה לא מלו? בגלל שאומרת הגמרא, מסרת יבוא, לא נשבה להם רוח צפונית. רוח צפונית זה רוח כזה שעוזרת לריפוי המילה. היא לא נשבה להם רוח צפונית. טעם שני, כי עם ישראל היו במדבר, כמו שמצאנו אצל משה רבנו. והיא בדרך במלון ובקש עמיתו. למה עד המלון לא ביקש עמיתו? אומרים חז"ל שמסוכן למול ולצאת לדרך. כשהגיע למלון, היית צריך למול, אבל בדרך לא היה תביעה על משה רבנו למה לא אומל, כיוון שזה מסוכן. ועם ישראל הרי הולכים לפי ענני כבוד, והם לא יודעים מתי הם ייסעו. אז כל הזמן הם עלולים לצאת לדרך. אז יש שתי סיבות שעם ישראל לא מלו. האם הסיבות האלה מספיק חזקות או לא? חז"ל אומרים, על שבט לוי כי שמרו אמרתך, אמרתך ובריתך ינצרו. ששבט לוי כן מל. שבט יבי לא ויתר. ומל בתוך 40 שנה. במצרים הם מלו, במדבר מלו. אז עכשיו מי צודק פה? האם עם ישראל צודקים? או שבט לוי צודק? עם ישראל טוענים, אין רוח צפונית. מסוכן. אנחנו יוצאים לדרך, מסוכן. מה שבט לוי אומר? אז השאלה היא לכאורה, האם עם ישראל עשו את הדין ושבט לוי עשו נגד הדין? או הפוך. אומר המלבים, תדע לך, שזה היה תירוץ. מי שהיה לו אמונה בטוחה בקדוש ברוך הוא, כן היה מלא. למה? הגמרא אומרת, איך היום מלאים? אתם פעם שמעתם, אתה מתקשר למוהל, אומר, תשמע, לפני שאני בא לברית, אני צריך לצלצל לטנטן ווינס, לשמוע את הוודר. אם יש רוח צפונית, אין רוח צפונית. אולי אין רוח צפונית, אפשר למול? אני עוד לא שמעתי. הוא מוהל, אומר, שאלת את הרופא, הילד צהוב או לא צהוב? לא, הוא שואל, אבל לא שואל רוח צפונית. אומר, את הגמרא, למה שומר פתאים השם? אפילו שאין, הקדוש ברוך הוא שומר פתאים. זאת אומרת, לא צריכים להתייחס. אם כן, אפשר למול, אפילו שאין רוח צפונית. ומה, אם יוצאים למדבר, אומר המלבים, שבט לוי, פשוט מאוד, הענן נוסע, מל את הבן שלו, הוא לא נוסע איתם. יוצא חוץ לענן, מחכה שהילד שלו מתרפא, ואז הוא רץ קדימה ומשיג אותם. זאת אומרת שלמעשה, היה פה אפשרות כן למול במדבר. מי שבאמת רצה, לא היה לו בעיה. באמת, באמת רצה. לולא המלבים אומר, אני לא יכול לומר את זה מהפה להוציא, אבל המלבים אומר כאלה מילים. אומר המלבים, כי 40 שנה הלכו, תראו מילים של המלבים, והיו נעים ונדים תמיד במדבר, והיה להם אמתלה לבטל המילה. המלבים מגדיר את זה אמתלה. מה זה אמתלה? תירוץ. אבל אומר המלבים, שאם היו ישרים בליבותם, לא היו שמים לב לזאת, כמו ששבט לוי מעלו. וזה מה שהוא אומר. מעלו במדבר, קימולים במצרים, ולא מעלו. למה לא מעלו? ולא היו צדיקים. לא היו צדיקים. כן? זאת אומרת שפה היה פה טענה על עם ישראל. זאת אומרת, זה היה תירוץ, הוא אומר המלבים, אי אפשר בית דין לתבוע אותם על זה, כי יש להם תירוץ. אבל בתוך תוכם, בליבם, אם היו רוצים, היו יכולים לעשות את זה. לפעמים אדם לא עושה דברים, הוא מתרץ את עצמו, תשמע, לא עשיתי בגלל ככה, בגלל ככה. אבל באמת, כלפי שמיים, בתוך הלב שלך, באמת היה פה מקום להגיד שאתה עשית דבר לא טוב. אם כן, נמצא ללבדים שעם ישראל לא מלו במדבר. עכשיו, אז מה זה קשור? אז הלכה אומרת בשולחן ערוך, תפתחו ברמב"ם הלכות קורבן פסח, אם אדם יש לו בן שהגיע זמנו למול והוא לא מעל, גם האבא לא יכול לאכול פסח. למשל הגמרא, מילת זכרה ועבדיו מעכבת בו. זאת אומרת, אם אדם יש לו בן שעבר את הגיל 8 ימים והוא לא מעל, לא מחמת שהוא חולה. הוא חייב, הוא לא יכול לאכול פסח. זאת אומרת, אפילו שההורים היו נימולים, אבל כיוון שהילדים היו הרעלים, אז אם יש לך בן הרעל, אתה בעצמך לא יכול. אם יש לך עבד הרעל, אתה גם לא יכול לאכול. ככה התורה אומרת. זאת אומרת שזה לא רק הילד שלא יכול לאכול, גם אבא שלו לא יכול. אז ברוך השם נולדו להם בנים, אז כל אחד שנולד לו בן ועבר את 8 ימים במדבר, באותו רגע נאסר אבא מקורבן פסח. במילא אמרו, מה נקריב עכשיו קורבנות? אין מי שיוכל. רובם היה להם כאלה מצבים. ולכן, זה היה העניין שעם ישראל לא מעלו במדבר, ושבט לוי כן מעל, ועכשיו השם אמר להם, עכשיו, מה זה? עכשיו, אנחנו התחלנו את הפסוק, שוב מול לבני ישראל שנית. מה זה השוב מול? אז פה יש ברש"י שני פירושים, כל אחד יכול לראות. רש"י אומר שנית, שמלו כבר בליל יציאתם מצרים כהן גדול. וזו פעם שנייה, זאת אומרת, מילה קולקטיבית. ופה אנחנו נראה אחר כך שאת הברית מילה עשה כיהושע. כך במדרש, ככה מהם לא מביא, רק כיהושע עשה לבד. כן, יהושע עשה לבד, לכולם. אז למה הוא עשה כל כך הרבה חרבות צורים? כי בשביל שהחרב יכולה להשתחק, שלא יצטרך לחדד אותו מחדש, אז היה לו הרבה אבנים מחודדות, והיה מל במהירות, אחד אחרי השני. זה היה דבר פלאי, כי פה מדובר על אנשים מבוגרים. כידוע, כל אחד שעושה ברית, הילד כואב לו, הבשר רך, אז זה לא כל כך, אבל אדם מבוגר שעושה ברית זה כאבי תופת. תשאלו את אלה שהיום בימינו שעושים מיטות לאנשים שמגיעים מכל מקומות שלא מלו, בעיקר ממוסיה, מאוד כואב, מאוד כואב. זה מאוד כואב, עושים את זה מרדמה, וגם שהרדמה נרדמת, מאוד כואב. אני מכיר בחור ב-18 סלול הברית, אחרי הרדמה, היה לו כאבי תופת. ועם ישראל עמדו בתור, מלו אחד אחרי השני. למה נכנס להם האמונה, אחרי שראו את הנס הזה, של קריאת ים סוף, נכנס להם אמונה. מי יודע כמה, כמה ימים? כמה ימים? עכשיו, עם ישראל עכשיו הולכים להקריב קורבן פסח. הם מלאים את עצמם. הם מלאים את עצמם במסירות נפש. סתם הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. סתם נתן להם את הארץ. איזה עם שמוכן למסור נפשו על כזה דבר. אז בקריצור, זה הפירוש הראשון. מה זה שנית? פעם שנייה מילה קולקטיבית. שכולם. רבותינו אומר רש"י, שנית זו פריאה שלא ניתנה לאברהם אבינו. שנית, זאת אומרת לפרוע את כל השמל, עוד לא הספיק, היה צריך עוד פעם לפרוע. זה הכוונה שנית. עכשיו, למה חרבות צורים? למה לא סכינים? אומר המלבים פה במקום, על פי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, בהלכות טומאת מת, פרק ה', הלכה א', כל המטמאים מחמת המת, בין אדם, בין כלים, טמאים טומאת שבעה. כיצד? אדם או כלי שנגע בדברים המטמאים מן המת במגע, או שנטמא באוהל מאחד דברים מטמאים, וכן אדם שנשא מהדברים שמטמאים מן המת, הכל טומאת שבעה. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו אבן, סליחה, לוקח סכין או כלי מתכת, או איזה כלי שנטמא ממת, או אדם שנטמא נוגע בזה, טמא טומאת שבעה. עכשיו, איך מתארים אדם שטמא ממת? מזים עליו, כמו שאנחנו קראנו פרשת חוקת, מזים עליו 30 ו-70. דהיינו שהיה לפחות 3 ימים טמא, דהיינו בקיצור 4, 30 ו-70 זה יוצא הזעה ביום השלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, 4 ימים הבדל. מזים עליו יום ועוד 4 ימים הבדל. עכשיו עם ישראל היו טמאי מתים, אז עם ישראל הולכים עכשיו בשעה טובה להיטהר מטומאת מת. בשביל לתאר מטומאת מת, הם צריכים עכשיו הזיה. עכשיו, אם משה רבנו, אם יהושע בנו ניקח סכינים ממתכת, הם טמאים מת, הסכין יטמא מהם, וממילא מה עזרנו? אתה כל תינוק שתמול אותו עם הסכין, אתה תטמא אותו טומאת מת. ועכשיו לא יכול להקריב קורבן פסח, אני עכשיו מתאר אותם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, עשה לך חרבות צורים, זאת אומרת, תיקח סכינים מאבן שלא מקבלת טומאה. ואז אין לנו את הבעיה הזאת, ככה המלבי מסביר. ולכן, דווקא פה הוא לקח חרבות צורים, ככה השם ציווה עליו. אז הסברנו חרבות צורים, הסברנו שומר את ישראלית. ויעש לו יהושע, ככה יהושע, וימול את בני ישראל על גבעת הערלות. וכמו שקראנו, כימולים בני ישראל. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, התום כל הגוי אשר המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בכל השם, אשר מלו, אשר נביא אותם אותם. מבניהם הקים תחתיהם, אותם על יהושע, כי הרעלים היו ולא מעלו אותם בדרך. והיא כאשר תמו כל הגוי לימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם, עד שיבריאו. כיוון שעם ישראל מעלו מיד, ואז הם נשארו כמה ימים עד חיותם, כיוון ש... אני אגיד לכם רק את המהלך. פסח, חז"ל אומרים, שירוחו נפלה ביום שביעי של פסח, חל בשבת. אם שביעי שחס לך פסח בשבת, אז מתי יום ראשון של פסח? יום ראשון. זאת אומרת, אותה שנה שהם עברו את הירדן, פסח חל מוצא שבת. כמו שהיה השנה שעברה, פסח חל מוצא שבת. בשביעי של פסח יוצא בשבת. אז כשהם עברו את הירדן, אז הם 4 ימים עד שמיוד בניסן עד י"ד שקריבו את הקורבן, אז הם נחו מהברית מילה. 3 ימים נחו, ביום הרביעי קריבו קורבן פסח. ויאמר השם אל יהושע, יום גלותי חרפת מצרים מעליכם, ויקרא השם המקום הוא גלגל עד היום הזה. מה זה גלותי חרפת מצרים? אומר רש"י במקום, פה אצלנו בפרשה, בפרק, הסיר את החרפה ממצרים שהיו אומרים, ראו כי ראה נגד פניכם. פרעה פתאום נהיה דואג לעם ישראל. צדיק. פרעה נהיה כזה דאגן. הוא בא למשה רבינו, אומר, מה אתה רוצה לצאת למדבר, לקחת את עם ישראל? אני מודיע לך, תשמע פרעה, תשמע משה, אני ראיתי בהצטגנינים שלי, אחרי מכת הארבה, בתחילת פרשת בו, פרעה אומר למשה רבינו, תשמע משה רבנו, איך אתה יוצא לצאת במדבר? יהיה חן השם עמכם כאשר שלח אתכם, ותבריאו קריאה נגד פניכם. ומדרש אגדה אומר רש"י, שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה. אמר להם פרעה, רואה אני בהצטגננות שלי, אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה. לא חבל, פתאום הוא דואג לעם ישראל. הוא דואג לנו, הוא אוהב אותנו, כל כך פרעה הוא מת עלינו, רוצה לדאוג לנו שחס ושלום לא יקרה כלום, הוא אומר, יותר טוב אל תלכו, מסוכן. כמו איזה אימא טובה שדואגת לבן שלה. ולכן, אומר רש"י, לכן משה רבנו אמר אחרי חטא העגל, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם בהרים? ברעה, כוכב ששמו רעה. הנה, אם אתה עכשיו תשמיד את עם ישראל, מה יגיד פרעה? אתם רואים? צדקתי. צדקתי! עכשיו, מה קרה? הרי כולם יודעים שעם ישראל למעלה מן המזל. מה אנחנו מפחדים מזה? מה רש"י אומר? מה קרה עם האדם הזה, עם הכוכב הזה? אז רש"י בחומש כותב, וינחם השם על הרעה והפך את הדם לדם מילה, שמה ליהושע. וזה שאנחנו קוראים היום גלות חרפת מצרים. עכשיו למה הקדוש ברוך הוא הפך דווקא אז? ההסבר הוא כזה. עם ישראל לא היו צריכים לפחד, למעלה מהמזל. כל עד שלא חטאו בחטא העגל, לא היה לנו פחד. זה כוכב הזה לא מפריע, לא מפריע, לא צריכים להפוך אותו, לא מפחדים ממנו בכלל. לא מפחדים. מתי התחילה הבעיה? מתי התחילה הבעיה? אחרי שעם ישראל חטאו. אחרי שעם ישראל חטאו בחטא המרגלים ובנחשים וכל אלה. עכשיו, עם ישראל חזר אליהם המצב שהכוכב הזה יכול להשפיע. עכשיו צריכים לפחד ממנו. עכשיו צריכים לפחד ממנו. ולכן היו צריכים עכשיו להפוך אותו למשהו אחר. בזכות מה? בזכות שעם ישראל היו מוכנים, כמו שאמרנו מקודם, לעשות דבר למעלה מהשכל וההיגיון. ערב מלחמה, מיד הם התחילו במלחמה. הם מלו, תעשו חשבון, י' בניסן, הם עברו את הירדן, תדווה והתחילו את המלחמה, לעצור על יריחו, להקיף אותה. זאת אומרת שהם היו ממש, עוד לא הספיקו להתרפות מהברית, כבר יצאו למלחמות. זה נגד היגיון ושכל. בזכות המסירות נפש הזה, גלות חרפת מצרים. אז הקדוש ברוך הוא הפך את הדם הזה של דם רעה לדם של הברית. וזה הכוונה, היום גלותי. 40 שנה לא גלותי. למה? כי 40 שנה הייתה מידת הדין מתוחה. עם ישראל חטאו, ואדון לא חיפרו לגמרי. מתי זכו שיתכפר להם לגמרי, ושהרעה תהפך להם לטובה? זה פה, בברית מילה הזאת שעשה יהושע בן נון. כן, זה הכוונה פה, גלותי חרפת מצרים מעליכם. ויקרא השם המקום הוא גלגל. והחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 לחודש בערב בערבות יריחו. עם ישראל זכו לאחר 38 שנה ללכת ולהקריב את הקורבן פסח בערבות יריחו. בעם ישראל כולם, כולם, כולם היו תיאורים, כמו שאמרנו שישוע תיאר אותם, וכולם הם נימולים, הכל היה בסדר. כן. עכשיו בוא נדבר על העניין של הקורבן. כן. אז כמו שאמרנו שעם ישראל יכלו להקריב את הקורבן, עכשיו התורה מסיפה פה עוד דבר. ויכלו מעבור הארץ, לא נוכל, נוכל. ויכלו מעבור הארץ מחרת הפסח, מצות וקלוי ועצם היום הזה. עכשיו, פה צריכים להבין מה הולך פה. אז בואו נתחיל. התורה אומרת, כידוע, את האיסור של חדש. התורה כותבת לנו פרשת בשלח, סליחה, יש איזה פרשת אמור, בלחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עד הקריאה פרימה. זאת אומרת שהתורה אוסרת לנו לאכול מתבואה של ארץ ישראל, כן? עד לאכול מתבואה של ארץ ישראל עד שמקריבים את העומר, כידוע. כן? ולכם וקלים וקלים לא תאכלו על עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן השם אלוקים חוקת על המדורותיכם בכל משפותיכם. כן. זה המצווה הזאת שכל חיטה שנזרעת באדמה לאחר פסח אסורה באכילה עד שיעבור העומר ויתירה. וזה מה שקוראים היום בלשוננו קמח חדש. קמח כזה שנזרע לאחר הפסח ונקצר לפני פסח הבא, אסור באכילה עד שיבוא קורבן העומר. ובימינו שאין קורבן עומר, אז צריך את התאריך של העומר. וככה מובא בשולחן ערוך אורח חיים, סימן, זה משנה ברורה חלק ה', הלכות פסח, סימן תף פיתת, אומר מרן השולחן ערוך, וזה לשונו. אסור לאכול מן החדש אף בזמן הזה. האיסור הזה לא נגמר. עד היום הזה הוא אסור. בין לחם, בין קלי, בין קרמל, עד תחילת ליל י"ח בניסן, דיינו בחוץ לארץ, ובארץ ישראל, עד תחילת ליל י"ז בניסן. זה האיסור של חדש. תבואה שנשתרשה לאחר תאריך של העומר, אסורה באכילה. אז אם אני עכשיו רוצה לאכול חיטה, אני צריך לקחת את החיטה שכבר הושרשה לפני הפסח, מה שנקרא בשעון היום קמח ישן. ולא לקחת את התבואה שזרעו אותה לאחר הפסח ונקצרה לפני הפסח הבא, מה שנקרא קמח חדש. וכידוע היום באמריקה, אנחנו נמצאים כבר בסוף ספטמבר, שם כבר הרבה מאוד מהתבואה של הקמח החדש שנזרע כבר נמצא בשוק בכמויות גדולות. ולכן צריך להקפיד לקיים את המצווה שכותב מרן השולחן ערוך, לא לאכול מהקמח, מהלחם, מהתבואה, עד הפסח הבא, ובינתיים לאכול מהתבואה הישנה. זו המצווה שנקראת חדש. יש פה כמה היתרים שהתירו, כמה פוסקים, בגלל שיש טוענים שזה רק בשבועה של גוי ולא יהודי, בחוץ לארץ, כמה יקולות כאלה, אבל מרן משמע שמרן מדבר על חוץ לארץ, כן? כי הוא אומר תחילת ליל י"ח, הוא מדבר על חוץ לארץ, וגם הוא אסר את זה. וגם העניין שגודל אצל גוי, גם כן, לא ברור שככה זה דעת מרן. לכאורה מרן לא מסכים לזה. אז בכל אופן, לפי מרן, זה חמור מאוד העניין הזה שצריך להשתדל כל אחד לקנות את התבואה והלחם של קמח חדש, קמח ישן, ולא לקנות קמח חדש. עכשיו, עם ישראל נכנסים לארץ, הם באים לאכול עכשיו שתי דברים. דבר ראשון, מה הם אכלו עד אותו יום? אז אף על פי שהמן פסק ביום פטירתו של משה, כתוב שהם אכלו את המן עד בואם אל ארץ נשבת. זאת אומרת שהמן שירד ביום פטירתו של משה, המשיך לעם ישראל ולא נרכב, בדרך כלל הרי המן היה נרכב מחרת בבוקר, אבל כשנפטר משה ירד מן, והמן הזה הספיק לעם ישראל עד יום הקרבת העומר. זאת אומרת, היום אחרי פסח, תזיין בניסן, הם לקחו מהתבואה של ארץ ישראל, והקריבו קורבן עומר, ולאחר מכן הותר להם לאכול מהתבואה החדשה. מה אכלו עד אותו יום? אכלו מהמן. אבל עדיין אנחנו לא פתרנו את הבעיה. עדיין יש לנו בעיה. אם יש לנו את זה, אנחנו עדיין לא פתרנו. כמו שכתוב פה, אני קורא לכם רק את הפסוק פה, בפרשת בשלח, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם את ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל ארץ קצה ארץ כנען. אז רש"י שואל, מה זה ארץ נושבת? מה זה הכפילות הזאת? עד בואם ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. שואל רש"י, מה זה? אומר רש"י פה במקום, שם, בחומש שמות, פרשת בשלח. ארץ נושבת, לאחר שעברו את הירדן אל קצה ארץ כנען, בתחילת הגבול, קודם שעברו את הירדן וערבות מואב, נמצאו מכחישים זה את זה? אתה אומר, בואם אל ארץ נושבת, זאת אומרת שהם כבר עברו את הירדן. ומצד שני אתה אומר, עד קצה ארץ כנען, מה זה קצה ארץ כנען? לפני הירדן. אז תחליט, מתי הם אכלו מן? עד שנכנסו או לא, מתרץ רש"י, אלא בערבות מואב, שזה קצה ארץ כנען, מת משה. וזין באדר, ופסק המן, אבל המן שירד ביום פטירתו של משה, לקטו ממנו, הקריבו עד, אכלו ממנו עד שהקריבו את העומר בתת זין בניסן. כמו שכתוב אצלנו, פסוק הבא, והשפסות י"ב, וישבות המן ממחורת הפסח, מחורת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד ישראל מן. ויאכלו מתבואת הארץ, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. מה זה התוספת הזו, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא? הפרשים פה אומרים, דבר נפלא. יש פה בעיה. לכאורה, כל מה שאתה אמרת לי, זה פתר את העניין של אוכל. אבל הם עשו סדר. בליל הסדר כתוב על מצות, אומרים יאכלו. מצה אפשר לעשות ממן? מצה צריכים לעשות מחיטה. וחיטה היא חדשה. הרי מתי הותר לאכול את התבואה החדשה? בתת זין, אחרי הקרבת העומר. אז ממה עשו את המצות שאכלו בליל הסדר של אותה שנה?
למה לא שם המן? שם מן.
המן זה לא חיטה.
הם מוצאים מיהיה לחם.
לא, אבל זה לא מצות. צריך לאפות את זה לשמע.
גם את המן
אפו.
גם את המן אפו.
לא אכלו. אבל עכשיו את קורבן פסח לאכול מצות הם רואים יאכלו.
מאיזה חיטה השתמשו במצה שאכלו במדבר?
למה?
אז את השאלה הזאת עומדים פה המפרשים, הרד"ק, המלבין וכולי, אומרים לכן תשימו לב בפסוק י"א איך כתוב, ויאכלו מעבור הארץ מחרת הפסח מצות, וקלוי בעצם היום הזה. מה זה ויאכלו מעבור הארץ? אומר, לא כתוב מתבואת הארץ. כי היה אסור להם עדיין לאכול מתבואת הארץ. אומר, המרדק, כי בכל זאת עשו להם מנת ברכת שביעי ב-16 בניסן. ואפילו מצאת מצעול, נגיד אולי, יש פה מצוות עשה של חטא מצה, ויש פה לאו של חדש, יבוא עשה ויתחית לא תעשה. מצוות עשה של אכילת פסח, יתחית לא תעשה. אומר, הרד"ק, זה לא יעזור. שאין מצוות עשה דוחה את הלא תעשה, אלא אם כן היא כתובה בצידה. ומאין היה להם ישן? אז מאיפה היה להם קמח יושן? הקמח ישן. אומר הרד"ק, ממה שהיו תגרי אומות מוכרים להם. זאת אומרת שהם השיגו תבואה של מעבור הארץ, הכוונה מהתבואה של שנה שעברה. זאת אומרת שבאמת את המצות הם עפו לא מהתבואה החדשה שצמחה עכשיו. אפשר אולי להתאים את הדבר שידוע שבארץ ישראל זה לא כמו באמריקה. פה באמריקה יש לנו תבואה חדשה כבר עכשיו. אבל בארץ ישראל בדרך כלל אין כזה דבר. אז אם יש לך תבואה בחנויות, קמח כבר מוכן, זה כבר משנה שעברה. כי התבואה החדשה קוצרים אותה בפסח. כן? מה שקוצרים לפני זה לא קוצרים. אין קצירה לפני זה. אז מה שיש למחסנים אצל הגויים, שבאו לארץ, שהיה להם בבתים קמח, זה היה ישן הכל. לכן, עם ישראל לקחו מהם. כן. ולכן אומר, ואכלו מעבור הארץ. אז זאת אומרת ככה, שאת המן הם אכלו באמת עד תזיין. אבל את המצווה של מצה בליל הסדר, הם אולי, אולי נגיד ככה, את המצות הם אכלו מהקמח שקנו מהגויים, ואת הסעודה אכלו מהמן. והמן לא היה שם, כן, הוא לא צמח באדמה.
היה להם בעיה של חמץ בבית.
כן.
לא צריכים לקות, צריך לקות.
לא צריכים לקות, 40 שנה לא היה להם חמץ. וזה מה שאומר, ואחרי זה כתוב, וישבות המן ממחרת באוכלם, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת הארץ בארץ כלל בשנה היא. פה כבר כתוב, ויאכלו מתבואת הארץ. בפסוק הקודם כתוב, תשימו לב, בפסוק כתוב, ויאכלו מעבור הארץ. ופה כתוב, ויאכלו מתבואת הארץ. אז זה מה שאומר, עבור הארץ זה התבואה הישנה, ותבואת הארץ זה החדשה, וזה התחילו רק מאחר כך. דהיינו, שאחרי שהקריבו את העומר, אז מותר לאכול. אנחנו בזמן הזה, אנחנו אומרים, זה מה שהיה תקנה של רבי יוחנן זכאי. הרי כשנחרב את המקדש, היה דיון מה לעשות. אמר רבי יוחנן, יום הענף כולו אסור. זאת אומרת ככה, לפי דין תורה, מתי מותר לאכול מהתבואה החדשה? לאחר קריאת העומר, אם הקריבו את העומר בבוקר, וכהנים זריזים הם, אנחנו סומכים עליהם שהם לא יתש להו, ובטוח עד הצהריים מקריבים את העומר. אבל מה? עכשיו שאין הקרבה, אז אומרים חז"ל, יום הענף, זה היה מותר מדין תורה מהבוקר. זאת אומרת, מתי זה יום הענף? יום הקרבת העומר? יום תזיין בניסן. אבל רבנן, בא רבי יוחנן זכאי, תיקן שיתאו בשנים אחרות, שיתחילו לאכול מהבוקר. הרי מדין תורה, כשיש בית מקדש, הזמן שמותר לאכול חדש, זה זמן הקרבה. שיקריבו, טכנית, יקריבו. כשאין בית מקדש, זמן ההקרבה, זה על הבוקר. שזרח הנץ של יום תזיין בניסן, מדין תורה מותר לאכול תבואה חדשה. אבל מה? מה יקרה השנה? אם אנחנו היינו אוכלים השנה תבואה חדשה בתזיין בבוקר, בנץ, ושנה הבאה כבר בית המקדש קיים, מתי מותר לאכול? לא על הבוקר. רק שיקריבו. אז מה אנשים יעשו? הם לא ידעו את זה, יתחילו, ימשיכו לאכול מהבוקר. לכן אמר רבי יוחנן, נעשה גזרה. מהרה בית המקדש ייבנה. לכן, כל זמן שאין בית מקדש, אנחנו נאכל מהתבואה רק ביום אחר מכן. שלא יקרה מצב שיבנה בית המקדש, מוצא פסח, ויקריבו את העומר, ויתאו ויחשבו שאפשר לאכול, תראו מה הולך פה, שאפשר לאכול מהבוקר את התבואה החדשה, ויעשו להם אותו שנה לאכול מהבוקר. למה? כי יש בית מקדש, צריכים לחכות שיקריבו את העומר. אז לכן גזר רבי יוחנן בן זכאי, שכל הדורות עולם שלא יקריבו. רבי יוחנן גזר שתי גזרות. דבר ראשון הוא אמר שיהיה לולב ניתן למדינה שבעה. זה קודם משנה בסוכה. זה דבר פה מעניין. ניתן, הלולב יהיה ניתן במדינה שבעה. זאת אומרת ככה, מדין תורה ניתן, הלולב לוקחים רק בבית המקדש שבעה ימים. כמו שכתוב, ושמחת מפני השם ולוקחים שבעה ימים. בכל הארץ, חוץ מבית המקדש, זה נקרא בשון המשנה מדינה, מותר, לולב חייב רק יום אחד. לקחתם לכם ביום הראשון. זאת אומרת, מי שהיה גר בחיפה באותה תקופה, היה לוקח את הולב רק ביום הראשון. מי שהיה בעל הכותל, לא לקוט בבית המקדש, היה לוקח 7 ימים.
ירושלים.
אבל מי שלא, לא, רק בבית המקדש. אבל מי שהיה, היו הולכים, אפשר. אבל מי שלא נכנס להר הבית, לא. מי שגר בתל אביב, בחיפה וכו', רק יום אחד. עכשיו נחרב בית המקדש, אין מקדש. אז אומר רבי יוחנן, אומר, עכשיו את תופעה כזאת, מה יהיה? נשאיר את הדין איכשהו, יקחו לו לב יום אחד. איך הזכרו שבית המקדש לקחו 7? צריך לעשות זכר, זכר. עשה תקנה, מהיום, 7 ימים. עכשיו, זה התקנה הזאת, היא גרמה חולשה גדולה בעם ישראל. למה? זאת אומרת, אם הוא, הרי חורבן בית ראשון היה רק 70 שנה, אם רבי יוחנן בן זכאי היה חושב שזה רק 70 שנה, הוא לא יעשה תקנות. כבר זכר למקדש. כנראה הוא יודע שבית המקדש ייקח הרבה זמן שיבנה. אז פחד רבי יוחנן בן זכאי שככה אנשים יסתכלו. עשה מיות תקנה הפוכה שהמסר שלה הוא הפוך. מה? שאסור לאכול תבועה בבוקר. שמה ייבנה המקדש. כל שנה, אולי השנה ייבנה. זה הרי בדיוק מסר הפוך. במסר הקודם זה לזכור את המקדש, כאילו הרבה שנים יהיה, ישכחו. המסר השנים האדרבה. אנחנו עושים תקנה, שמה ייבנה המקדש. ולכן אסור לאכול מהתבועה החדשה עד תזיין, יוזיין. זה מה שמרן כותב. מארץ ישראל יוזיין, בחוץ לארץ עוד יום אחד, ליל יוד חט. זה התקנה. עכשיו, מה קורה עם המן? כתוב שהמן נגמר. אבל לא נגמר המן. חז"ל אומרים, התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שיקח צנצנת אחת מן והנח למשמרת. מתי הוא שם את הצנצנת הזאת? לא בשנת 40. מיד ביום הראשון שירד המן הוא לקח את הצנצנת. למה הוא לא חיכה לשנת 40? התשובה היא שאחרי 30 שנה, בוא נקוד, נעשה סטופ, 30 שנה. מי הסתכל על המן מתור נס? כבר 30 שנה כל יום יורד מן, מי מסתכל על זה מתור נס? זה כבר טבע. רגילים לזה. אז זה כבר לא נס. אמר כזה, לא, לא, מהם הראשון תשים צנצנת. שיזכרו שזה נס גם אחרי 30 שנה. יבואו, יראו, אז זה נס, זה לא טבע. זה לא דבר נורמלי שיורד מן. והמן הזה היה, חז"ל אומרים שבית ראשון באו ואמרו למשה רבנו, איך אנחנו יכולים ללמוד תורה? הוציא להם את הצנצנת, אמר להם שמה, הנביא, אתם רואים? ירמיהו הנביא אמר להם, אתם רואים? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת פרנסה, הוא נותן. הנה מן. תלמדו תורה, השם ישלח לכם מן. חסר לו? הילדך מלא הרחבה השירה הפתוחה? לא חסר. איפה נמצא צנצנת המן היום? נמצאת בירושלים. כתוב שישעיהו המלך, הנביא, החביא אותה במחולות של היכל. שם החביא כל מיני דברים שהגויים לא יקחו, ידע שעתיד בית המקדש לחרב ויפול ביד הגויים. אז החביא כמה דברים, ואחד מהם את הצנצנת הזאת של המן. אז באמת מן לא ירד יותר. אבל, וכאן דורשי רשומות אומרים, וישבות המן למחרת הפסח, רמז שהמן, המן האגגי, מת יום אחרי פסח. תזיין בניסן, תעלו את המן האגגי. וזה רמז פה, הרי מחרת הפסח וישבות המן. שהמן שבת מן העולם אחרת הפסח. זה רמז ככה על דרך החידוד. בכל אופן, רבותיי, אנחנו עכשיו אוחזים במצב שעם ישראל עברו את הירדן, כבר עשו את הברית מילה, כבר עשו קורבן פסח, ובאותו יום מחרת בבוקר של הקרבת הקורבן התחילו את המלחמות. מיד, לא חיכו. התחילו להקיף את יריחו 7 ימים. וזה אנחנו בעזרת השם נראה בפעם הבאה את הנפילה של יריחו, איך נפלה יריחו, ואיך הקדוש ברוך הוא עשה להם את הישועות. כי כמו שאמרנו, הניסים האלה שהקדוש ברוך הוא עשה, הניסים האלה שהקדוש ברוך הוא עשה, בכיבוש הארץ זה היה חלק טבע וחלק נס, מורבב ביחד. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו ויער, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אם לצרינו. מה זה המלאך הזה?
איש.
חז"ל אומרים, שלאחר ככה הרמב"ן אומר. שהקדוש ברוך הוא, לאחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא לא ילך איתם יותר. לא ילך. שלח, מלאכי שלח לפניך, יביא אתכם אל הארץ. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה. כן. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך להביאך למקום אשר הכינותי. משה רבנו לא הסכים. הנה פניך הולכות עמנו, אל תעלנו מפה. בקיצור, משה רבנו שולח את המלאך הביתה. המלאך היה בהולד, ועכשיו חזר. זה המלאך הזה שהופיע ליהושע. המלאך הזה שמשה רבנו שלח אותו הביתה, זהו, זה היה דרגה של משה. עכשיו יהושע זה כבר לא דרגה של משה, זה כבר עולם אחר. זה כבר יהושע. כי לכן, פה כתוב שעמד לחרפו, ולא כתוב מה מלאך רצה ממנו. כתוב לו מלאך המם, הלנו לצרינו, ויאמר אתה באתי, שלום על ישראל. טוב, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? בשביל מה באת? אומר, בן, באתי, להודיע לך שאני פה. פשוט מאוד. להודיע שאני פה, ומעכשיו אנחנו, אני הולך לפניכם במלחמה. עכשיו, איך הוא נגלה לו? נגלה לו בצורה מאוד מפחידה. וזה מה שרשי אומר פה, תראו את הרשי פה. ויאמר, לא באתי, כי לא, כי שא צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע פניו וישתחווה, אומר, מה, אתה, מה אדוני מדבר אליו דור? רשי אומר, אתה באתי לעזרתך שאין אדם יכול ללחם ותופסה להפיל חומה, אבל בימי משה רבך, באתי ולא חפץ בי, שנאמר, אם אין פניך הולכות, שלח אותי הביתה, שם אני באתי. ויאמר שא צבא השם אל יהושע, שאל נא עליך מעל רגליך, קודש עלו, ויעש יהושע כן. זהו, לא כתוב מה הוא עצה ממנו, מה הוא בא. אז חז"ל פה אומרים שהיה פה משהו עמוק יותר. לפני כיבוש יריחו, רצה הקדוש ברוך הוא להעביר מסר לעם ישראל. אומרים חז"ל, אמר לו המלאך ליהושע, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. שהייתם מכינים את המערב, ועכשיו ביטלתם תורה. אמר לו, אתה באתי. מה הכוונה? שביטול תורה יותר חמור מהעניין של התמיד. והיה לנו יהושע בעמק. אז מה כתוב? כתוב אחרי זה. היה אז יהושע כן. איפה כתוב היה לנו יהושע בעמק? אנחנו נראה אחר כך. זאת אומרת, הכוונה היא שיהושע הבין את המסר. אמנם באותו לילה הוא לא למד תורה, בגלל שהם היו באמצע מלחמה, אבל אמר לו, כאילו היה לכם לילה פנוי. אז כשהיה הזדמנות אחרת, בהמשך אנחנו נראה, שהיה לו לילה כזה שהיה פנוי מהמלחמה, אז יהושע ישב ולמד, למה הוא קשה לתת לך? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, כמו שארץ ישראל מצווה גדולה, הכל טוב יפה, אבל בתורה לא מבטלים. זכי אתה חושב, ביטול תורה ייתן לכם בכוח לנצח? זאת אומרת, היה תביעה מהם ללון בעומקה של ההלכה. לא סתם ללמוד תהילים, לקרוא תהילים. לעמוד לו עומקה של ההלכה, הכוונה ביון, כפי רצון השם. המלבים שואל, אם ידע יהושע בנבואה שמדובר בהתגלות מלאך השם, אז למה הוא שואל עלינו לצרינו? ואם הוא לא ידע שהוא מלאך, הוא חשב שזה טעם בן אדם, למה הוא הלך בעצמו? שישלח מישהו אחר. ותראה מזו, כיצד יהושע משתחווה כשאמר לו שהוא מלאך השם? אולי מרמה ואינו מלאך. מסביר המלבים, יהושע הכיר שהוא מלאך כי הכיר את צורת ההתגלות. אז לא היה לו שום ספק שזה מלאך, הוא בא לעזור להם. אבל הוא לא הבין למה מלאך עומד עם חרבו שרופה. מה הרמז בזה? זה מה שיהושע הפריע לו. מה זה החרב הזאת? מה הוא מתכוון למצוא לי פה? ואיפה היה עומד? כיוון מי היה החרב? עומד לנגדו וחבש שלופה. אז למי כיוון החרב היה? לכיוון עם ישראל, לא לכיוון יריחו. למה הוא עומד עם החרב נגדי? שיעמוד עם החרב נגדם. זה מה שהפריע לו. לכן אומר המלבים, הוא שואל אותו, עלינו או לצרינו? כלומר, האם אתה הופעת, פירושו שבאת לסייע לנו, או לצרינו, או באת ללחם עם צרינו? זאת אומרת, יש שתי אפשרות. האם אנחנו נלחם בדרך טבעית? זאת אומרת, בדרך ניסית, זה הכוונה לנו. זאת אומרת, שאנחנו נצטרך רק לפשט על החללים, או לצרינו, או ללחם עם צרינו. אומר, אני מלאך שר השם, כלומר, אני עומד בראש מחלות המלאכים ללחם עם אויביכם. ולמה באתי עם חרבי שלופה? זה בגלל משהו אחר. זה בגלל כל העניין הזה של, של הדבר הזה, של הלימוד תורה. כן. טוב, בעזרת השם, בפעם הבאה...